פרק 5, יהודית ודמוקרטית. הטובים השכנים בעיניי. בחלק הקודם חוותנו לעייפה במשטר הדמוקרטי הכושל שהתמסד במדינת ישראל מאז הטעות הגדולה של דוד בן גוריון. אני משוכנע שמי שקראו את החלק הזה כבר השתכנעו כי מדובר במשטר הרסני שיצא מכלל שליטה ומסכן את עתידו של המפעל הציוני בכלל ואת עתידו של דור הצעירים בפרט. בשלב זה, זכותכם המלאה לשאול, מה יבוא במקום? איזה חזון דמוקרטי חדש אני מציע ואיזו שיטת משטר תוכל להגשים אותו? במשך 12 שנה מורטות עצבים שירתתי כמפקד החוליה הקדמית בצוות המסע ומתן המתכלי של צה"ל. עבודת הלילה הזאת, שכן ביום שירתתי בתפקידים שונים במחלקת מדעי התנהגות של צה"ל, התנהלה בתקופה סוערת ברבת אירועים, בעיקר במהלך האינתיפאדה השנייה. והסתיימה במהלך המסע ומתן לשחרורו של גלעד שליט. באותו שלב הרגשתי שמספיק לי, והבנתי גם כי לא די במסע ומתן מוצלח כדי לעשות טוב. יש צורך להתמודד גם עם הציניות והאופורטוניזם של פוליטיקאים. לאחר שפרשתי מהצוות וגם מצהל, פנה אליי אחד מחבריי והזמין אותי להשתתף במיזם פרטי, ייעוץ לאחת מחברות הנדלן הגדולות בישראל. הגעתי לפגישה מסוקרן. התברר שעלינו לסייע לחברה בפינוי דיירים סרבנים במספר פרויקטים של פינוי בינוי שהחברה ניהלה. המנכ״ל, שנראה מיואש, הסביר שאינו מבין מדוע חלק גדול מהדיירים מסרבים לשתף פעולה ולחתום. מבחינתו, החתימה הייתה מעבר פשוט, ממגורים בתשתית ישנה ומתפוררת לבניינים חדישים עם דירות מרווחות יותר, וגם רווח כלכלי ממשי בזכות הגדלת שטח הדירה. הוא סיפר לנו על דיירים שלמרות שהבטיחו להם ערים וגבעות, פשוט מסרבים לחתום. חלקם בתקווה להשיג תנאים טובים יותר, אך אחרים פשוט לא רצו להשתתף. הוא דיבר עליהם בכעס ובהשתאות, מבחינתו הם היו תקלה. הוא קיווה שצוות קוסמי המום שלנו יצליח לפצח את ההתנגדות ולגרום להם להבין שהכל לטובתם. המנכ״ל תיאר את הדיירים שלא שיתפו פעולה עם המיזם כטיפשים, עקשנים ובעלי עורף קשה, הוא לא הצלח להבין כיצד הם מסרבים לעבור משיכון מתפורר עם דירות קטנות, חדרי מדרגות מלוכלכים וגינות מסריחות משתן חתולים לנדלן חדש ומרווח. כמובן שסירבתי להשתתף בפרויקט הזה, כמו גם חבריי. מאוחר יותר, כששוחחתי עם דיירים כאלה כדי להבין את נקודת מבטם, נפל לי הסימון. מה שהמנכ״ל לא הבין, וגם לא כלכלני האוצר, ואולי כלל המדינה הנאו-ליברלית, הוא שהאדם איננו רק יצור רציונלי שמונע בלבדית משיקולי עלות תועלת כלכלית. האדם הוא בראש וראשונה חיה חברתית. כאשר דיברתי עם האנשים על הספקות שלהם, על הסיבות לכך שהם מתנגדים להשתתף, הבנתי כי יזמי הנדלן הבטיחו לאנשים האלה שגרו כל חיים בשיקון רווח כלכלי כלשהו, אבל לא הסבירו להם למה יהיה להם יותר טוב בבניין החדש. הם חשבו שהטוב שאנשים האלה צריכים זה רק יותר כסף בבנק או קירות חדשים ולא מתפוררים או מעלית או חנייה לרכב, ולא הבינו שלא פחות מכך הטוב שאנשים האלה מחפשים טמון ביחסים שלהם עם האנשים האחרים בבניין. בשיקון הישן חיו הדיירים בתוך מרקם של יחסים חברתיים. עם חלק מהשכנים היו מסוכסכים עד שנאה עזה, עם אחרים ישפו על ספסל בגינה וריחלו, עם חלק חלקו סוכר או קמח בשעת הצורך. היו שתמכו זה בזה והיו חברי נפש. לצד אלה היו גם שכנים, בריונים ועבריינים שמררו את חיי הסובבים. אנשים לא חוו את חייהם בבניין דרך מעליות, חניות או מספר חדרים. השיקון היה עבורם לא רק מבנה פיזי או כלכלי, אלא בראש וראשונה מבנה חברתי. מה שהגדיר את החיים בו היה המרקם האנושי. הכללים הלא כתובים של ריבים ופיוסים, עם מי חולקים רגעי פנאי, למי פונים שצריך עזרה וממי שומרים מרחק. זה היה קוד חברתי מעשי שנצרב בזהותם והפך את השיקון למסגרת חיים בטוחה ומוכרת. מיזם הפינוי בינוי איים לפרום את המרקם הזה. ומה שיבוא במקומו לא היה ברור. מי יהיו השכנים החדשים? האם ישלמו לוועד והתחייבו לכללים? האם ייווצרו יחסי שכנות תומכים או דווקא בידוד וניקור? האם יישאר עם מי לשבת ולדבר? לשתף ולארח. שאלות אלה העיבו על ההבטחות המפתות של הבניין החדש. מה ידביק אותנו? נזכרתי בהרפתקת הפינוי בינוי הקצרה שלי כשאברום בורג הפתיע אותי בשאלה, ומה ידביק אותנו ביחד? זה היה בסיום מפגש מרתק איתו במסגרת פודקאסט על המהדורה הראשונה של הספר הזה. כששוחחתי עם עשרות אנשים על השיטה הדמוקרטית שאני מציע כאן, חזרו שוב ושוב ספקות, שאלות ואף התנגדויות. כמו יזמי הנדלן, גם אני לא לגמרי הבנתי למה. לעתים אפילו לאגתי לכך. הרי אני מציע לכם לעזוב שיקון מתפורר עם ריח שתן של חתולים שעומד לקרוס, ואתם מתעקשים לשאול על צבע המעליות או על מה יקבלו השכנים שהסתכסכתם איתם. בדיעבד הבנתי שטעיתי. המבנה המשטרי, בדיוק כמו השיקון, איננו עניין טכני של זרימה, קבלת החלטות ופתרון מחלוקות. הוא קודם כל מבנה של היחסים החברתיים עם השכנים, עם הזויות האחרות. בדיוק כפי שניסח בורג, מה שמדביק אותנו ביחד. דמוקרטיה היא מילה גדולה, אבל אין לה הגדרה אחת שנמסרה כתורה למשה מסיני. את המושג הזה אפשר לייחס לאין ספור צורות שונות של סדר חברתי, כלומר של יחסים בין זויות חברתיות ברובד הפוליטי. במילים אחרות, הדמוקרטיה עוסקת בשאלה מהו הדבק שמחבר את הלבנים החברתיות, הזויות, לכדי סדר מתפקד, קולקטיב שמסוגל לחלק משאבים, לפתור בעיות ולהשיג מטרות. למעשה כל צורת משטר היא ניסיון לתת תשובה לבעיית הזהויות. איך מחברים זהויות שונות שמרכיבות בהכרח כל חברה אנושית, הכדי קולקטיב אחד שמסוגל לפעול במשותף. כל אידיאולוגיה מודרנית מציעה לכך פתרון שונה. הפשיזם רואה את הדבק בין הזהויות בהרצה העיוורת של הלאום ושל המנהיג המגלם אותו, בצירוף נכונות להקריב הכל למענו. הסוציאליזם מוצא את הדבק בשוויון החומרי המוחלט בין הזהויות כתחליף ליחסי ניצול. הליברליזם בכלל לא רואה זהויות אלא אינדיבידואלים, והדבק מבחינתו הוא יחסי תחרות חופשית, החוגנת, שבה ניתנת לכולם הזדמנות שווה להצליח אשרי המאמין. ואילו השמרנות תולה את הדבק בשימור המסורות הקבועות של החברה, כלומר בשימור יחסי הכוח הקיימים. המפעל הציוני סבל מבעיית זהות קשה. איך אפשר היה להביק אין ספור קהילות יהודים שהגיעו מכל רחבי העולם לכדי לאום מתפקד, המסוגל להגשים במשותף את החזון הגדול, בית לאומי לעם היהודי? לרוע המזל עמד לרשותו דבק מוכן מראש, הפחד מהאחר והעוינות כלפיו. אין ספק כי התנועה הציונית צמחה כתגובה לאנטישמיות, שהייתה גם מנגנון ההצדקה המרכזי להקמת מדינת ישראל. לולא השואה, המדינה ככל הנראה לא הייתה קמה. אולם, אני לא חושב שרק האנטישמיות לבדה הספיקה כדי להדביק את זהויות היהודים ביחד במסגרת המפעל הציוני. הגאונות האמיתית של הרצל הייתה תמונה בכך שלא רק זיהה את המחנה המשותף העושה את היהודים לעם, כלומר האנטישמיות, אלא גם הציב בפניהם אופק וחזון, מטרה משותפת שכולם מכל הזהויות הציוניות ראו כשלהם להיות עם חופשי בארצו. אלא שלאחר הגשמת חזון הבית הלאומי הריבוני, לא נותרה מטרה משותפת נשגבת שתדביק את היהודים ביחד. מה שמחזיק היום את החברה הישראלית הוא הפחד והשנאה כלפי האחר. בתוך כל זהות הדבק הפנימי הוא הפחד והשנאה כלפי זהויות אחרות, ובין הזהויות כולן הדבק היחיד הוא הפחד והשנאה כלפי האויב הערבי. אלא שזהו דבק גרוע מאוד, מפני שהוא מפרק את עצמו. חברה שבה יחסי הזהויות, פנימיים וחיצוניים, מתנהלים דרך סכסוך מתמיד, מתקשה לשתף פעולה ולהתמודד עם בעיות חברתיות, לאומיות וגיאופוליטיות. בסופו של דבר, הדבק הזה ממוסס את המרקם החברתי ומוביל בהחלט לקריסתו. סור מרע ועשה טוב משותף. אם כן, השיקון הלאומי שלנו אינו מתפורר רק בגלל עייפות החומר. מה שמפורר את השיכון שלנו הוא מרקם היחסים בין השכנים, הסכסוכים ההיסטוריים בין המשפחות לבין עצמם, ובין כולן לבין העירייה, המשטרה ומי לא. כל אלה הובילו להזנחה ולקריסה מתמשכת עד שהבניין כולו עומד להתמוטט על ראשי כולם. חייבים לעבור, אבל לאן? השאלה הזו איננה טכנית או הנדסית, אלא קודם כל ערכית. אנחנו לא צריכים לפנות את השיכון כסור מרע, כלומר מתוך הפחד כי יקרוס עלינו, אלא כעשה טוב, כי אנחנו מאמינים שהמבנה החדש יהיה טוב יותר, שנסגשג בו, שנגיע בו להישגים, שנרגיש בו טוב ושהוא יענה על הצרכים שלנו כבני אדם, שיהיה טוב לכל מי שיגור בו. מה אנחנו רוצים שידביק אותנו ביחד? איזה יחסים אנחנו רוצים שיהיו בין השכנים? איך יתנהל הבניין? מה הוא יהיה עבורנו? או במילים פשוטות, למה אנחנו מתכוונים ומתכוונות כאשר אנחנו אומרים דמוקרטיה? רוב האנשים התרגלו לחשוב על הדמוקרטיה במונחים טכניים. יש מי שאומרו בפשטות שדמוקרטיה היא שלטון הרוב. אחרים יצביעו על מונחים כמו זכויות, חופש, שוויון בפני החוק או הפרדת רשויות, מושגים מופשטים שמקורם במדעי המדינה ובפילוסופיה הפוליטית. הדמוקרטיה הליברלית שהתקבעה מאז מונטסקיה כמילה נרדפת לדמוקרטיה עצמה לוקה בחסר. היא מציעה בעיקר מערכת של מגבלות ובלמים, סור מרע, אך אינה מגלמת תפיסה חיובית של יחסים חברתיים ושל עשה טוב. בשל כך היא מתרוקנת מתוכן, וכך ניתן להבין מדוע היא קורסת כיום ברחבי העולם במה שמכונה משבר הדמוקרטיה הליברלית. אני סבור שדמוקרטיה מהותית, דמוקרטיה של עשה טוב ולא רק של סור מרע, צריכה לבטא את היחסים בין בני האדם ובין זהויות חברתיות במיטבם. המילים הגדולות של השפה הדמוקרטית, חופש ושוויון, אינן מייצגות חזון של יחסים בין בני האדם במיטבם, אלא יותר את הפחד מהכוח ומהעריצות. לכן הם הפכו למונחים חלולים, הנתונים לפרשנות משפטנים ופוליטיקאים לפי צרכיהם, ולא לביטוי חי של יחסים אנושיים וחברתיים. דווקא במילה השלישית הנשכחת של סיסמת המהפכה הצרפתית, אחווה, מסתתרת האפשרות לדמוקרטיה מהותית המתאימה לזמננו, שכן היא מכירה מחד בשונות בין בני האדם, אבל רואה באור חיובי את היחסים ביניהם. לכן האחווה היא בעיניי מילת המפתח להבנת הדמוקרטיה המהותית בת זמננו. ככל שהחברות המערביות הגלובליות הולכות ומתפזרות לרסיסי זהויות. ולא רק להבנת הדמוקרטיה המהותית, אלא הרבה יותר חשוב מזה, הדמוקרטיה היהודית. בכל פעם שאני שומע מישהו מספיק טיפש או יאיר המנסה להצביע על מחנה משותף דתי, תרבותי ואפילו אידיאולוגי שמגדיר את העם היהודי, אני מגחך. האמת היא שהיהודים הם עם עולם, פזור קהילות קהילות, והניסיון למצוא ביניהם זהות אחת משותפת הוא ניסיון אלים, שכן הוא תמיד ישאף לכפות דרך של זהות אחת על פני כל האחרות. מנהיגי התנועה הציונית הגדולים, בעיקר הרצל ובן גוריון, הקפידו באדיקות להימנע משדה המוקשים הזה. כולם חלמו על היהודי החדש בדמותם, סוציאליסטים, קומוניסטים, ליברלים, חלוצים ותרבותניקים כמו אחד העם. אך המנהיגים הגדולים עשו ככל יכולתם להתמקד במטרה המעשית, הקמת מדינה ריבונית ליהודים, ולא בהגדרת זהות אחת ואחידה לכולם. אבל אני דווקא חושב שיש דבר כזה, זהות יהודית. רק שאיננה מהות, אלא זיקה. תחושת שותפות הגורל בין היהודים באשר הם. תחושת השייכות, מרצון או מבלי רצון, לקולקטיב גדול אבל מפוזר. אולי אפילו תחושת סולידריות עם יהודים באשר הם, מכל הסוגים וכל המינים. כל אלה מגולמים בערך היהודי ערבות הדדית, והוא הפירוש לערך הדמוקרטיה נשכח, אחווה. היהדות, אם כן, איננה זהות, אלא הזדהות. דמוקרטיה יהודית, במובן הזה, היא דמוקרטיה הלוקחת את לימון הזהויות והופכת אותו ללימונדה של חברה משגשגת. היא אינה מפחדת מהשונות ואינה מנסה להטמיע את הזהויות בכפייה תחת דימוי של קולקטיב יחיד. להפך, היא חוגגת את ריבוי הזהויות ורואה בו מקור כוח. אינה מסתפקת במנגנוני בלימה ובהסדרת תחרות על השלטון, אלא משמשת מכשיר לחיבור, לשיתוף פעולה ולסולידריות בין זהויות שונות בדרך להישגים משותפים גדולים. כך היא מעניקה לכל זהות חופש ושוויון מלא לחיות בדרכה, ובד בבד בונה שותפות עמוקה בעיצוב גורלן המשותף. יש דבר כזה? אחרי כל כך הרבה שנים של חיים בהוויה מסוכסכת, קשה לנו לדמיין חברה המחוברת ביחד לפי עקרונות האחווה והטוב המשותף ואינה מודבקת על בסיס של פחד ועוינות לאחר. קשה לנו לדמיין זהויות שנפגשות במרחב הפוליטי ומשתפות פעולה באמת, מתמודדות יחד עם בעיות אמיתיות של אנשים אמיתיים, לא עסוקות בלדכא ולהדיר זהויות אחרות, אלא בחתירה להישגים משותפים. זה נשמע אוטופי, נכון? אבל זה ממש לא. דגמים כאלה קיימים מתחת לאף שלנו והם מוכרים לנו היטב. דמוקרטיה כזו אינה חלום, אלא קוד הפעלה ממשי מאוד, שעובד בהצלחה במסגרות רבות ומביא אותן להישגים גדולים. קחו למשל את פלוגת המילואים הטיפוסית, אוסף של אנשים מזהויות שונות ואף מסוכסכות פוליטית, שברגע שעוברים לקוד הפעלה שנקרא מילואים, הופכים לשותפות מלוכדת, הכוללת שיתוף פעולה עילאי והקרבה הדדית. ההשתתפות של הזהויות השונות בפלוגה מעצימות אותה, הופכות את הגיוון ביניהם למקור כוח, בו כל אחד תורם את חלקו ומשתף פעולה עם האחרים למען המטרה המשותפת. או קבוצת כדורגל מכל ליגה טילית בעולם, אוסף של שחקנים זרים מלאומים שונים, לעתים בלי שפה משותפת, שמופעלים על פי קוד הפעלה ברור שנקרא כדורגל, ומגיעים לביצועים אנושיים מופלאים של תאום מושלם בתנאי לחץ, גם אם מחוץ למגרש אין ביניהם קשר. או קחו למשל חבורה של נגני ג'אז, שנפגשת בפעם הראשונה לג'אם סשן במועדון לילה אפלולי, והם מצליחים לאלתר ביחד יצירה חיה ומורכבת למרות שהנגנים כלל אינם מכירים זה את זה. כך גם צוות פיתוח רב לאומי, צוות רפואי שמתכנס באזור אסון, או צוות עובדים במסעדה הומה. כולם דוגמאות לאנשים מזהויות זרות זו לזו, שהופכים באמצעות קוד ההפעלה הנכון ליחידה אנושית מתפקדת, מבצעת ביצועים עילאיים ומגיעה ביחד להישגים. ואפילו בהיסטוריה הציונית. תראו את הציונות התקפתת בנובמבר. למרות שכאמור הכוח המניע להקמת התנועה הציונית הייתה אנטישמיות, הרי מרגע שהיא קמה היא פעלה תחת קוד פעולה שהפך אותה להתאחדות נלהבת של זהויות שפעלו בשיתוף פעולה פחות או יותר, והתגברו על מחלוקות גדולות, והצליחו ביחד להשיג מטרות אדירות ולהגשים את חזון התנועה הציונית, הקמת בית לאומי לעם היהודי. הדוגמאות הן אינסופיות, חקרתי אותן במשך שנים. אין סיבה שהדמוקרטיה שלנו לא תפעל באותו אופן. הדמוקרטיה הזו נמצאת מתחת לאף שלנו, וכולנו מכירים אותה היטב. הכל עניין של קוד ההפעלה. מדבק הסכסוך לדבק השותפות. זוהי התשובה לשאלתו של אברום בורג, מה ידביק אותנו. מה שידביק אותנו ביחד זה עשה טוב המשותף, ולא אסור מרע, הפחד והעוינות כלפי האחר. זה דבק טוב וחזק כי הוא מבטא את היחסים בין בני אדם במיטבם. אלה שהביאו את האנושות להישגיה וגם לאסונותיה הגדולים. היכולת הטבעית של בני אדם לשתף פעולה בצורה מתואמת ויצירתית על מנת להשיג ביחד הישגים משותפים. מה שידביק אותנו ביחד זה מה שמדביק ביחד פלוגות מילואים, קבוצות כדורגל עילית, נגני ג'אז ועוד אינספור מסגנרות אנושיות המורכבות מאנשים מזהויות שונות אך מופעלים על ידי הרצון להצליח ביחד ולהשיג ביחד הישגים גדולים. הדבק הזה נחוץ במיוחד בחברה בת זמננו. מדינת הלאום איבדה מזמן מכוחה כמחל סגור של הסדר החברתי. הגלובליזציה פרצה את גבולותיה, והגירה הגדולה למרחב הסייבר ביטלה לגמרי את הגבולות הלאומיים. העולם מתנהל היום כמרחב גדול של זהויות, נזילות, מבודדות זו מזו. אין בכוחה של הדמוקרטיה הליברלית להתמודד עם ההתרבות הגדולה של הזהויות ועם ההכלאה ביניהם. היא קורסת לטובת משטרים שמתמודדים עם ריבוי הזהויות על ידי דיכוי שלהן, באמצעות כוחו של הרוב והחשש והפחד מפני האחר. לכן, האתגר המרכזי של זמננו הוא לעצב דמוקרטיה חדשה, כזו שאינה נשענת על דיכוי ופחד מאחר, אלא על שותפות ואחווה, דמוקרטיה של טוב משותף, המסוגלת להפוך את ריבוי הזהויות ממקור איום למקור כוח. על היסודות הערכיים של דמוקרטיית הטוב המשותף, בחלק הבא.